Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט שלי אני שמח לארח את לוסי האריש. איך אציג אותה את לוסי שאנחנו כולם מכירים? אולי בדרך אחרת מכפי שאני מציג בדרך כלל את אורחיי. בשבת האחרונה, לאחר שסיימתי דיווח מהגג שבו אני מוצב בקריית שמונה, וירדתי לחדר שלי שנמצא בקומה תחתונה בבניין שממנו אני משדר, נכנסתי לחדר, הטלוויזיה דלקה, פניה של לוסי ששוחחתי איתה לייב רק לפני כמה דקות מילאו את המסך. אשתי מיכל שבאה לבקור אותי בסוף השבוע האחרון צפתה בשידור. הסתכלתי על מסך הטלוויזיה, על לוסי האריש, ואמרתי לאשתי מיכל, וואו. תראי איזה נוכחות טלוויזיונית אדירה. משהו טוב קרה לה כשהייתה רחוקה כמה שנים טובות ממסך הפריים טיים, ושבה אלינו חדה ונוכחת, דעתנית ומדויקת. באותה שנייה החלטתי לבקש ממנה להתארח אצלי. אנחנו נדבר עם לוסי, על לוסי, אישה ערבייה בערוץ ברודקאסט, המשדר 24 שעות ביממה בזמן מלחמה, ומן הסתם נדבר גם על התקשורת הישראלית, בימים הקשים האלה. מיד מתחילים.
הפודקאסט של שלומי אלדר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לוסי.
שלום שלומי.
מה שלומך?
טוב, וואחת פתיחה, אתה יודע, זה...
את יודעת, אצלי הכל בא מהלב.
אני יודעת... אתה יודע גם שמבחינתי אתה הורים ותומים להרבה מאוד, בכלל לתחום הזה, ולמה זה באמת להיות עיתונאי שמדבר מהלב ומדבר אמת, ומשדר באסכולה הישנה, כן. שהיא לא האסכולה החדשה הזאת, שאתה יודע, היא נורא מיידית ונורא שטחית, וכן, זה קטע, כי אתה אומר באותה שבת שאתה ראית אותי, אני אחרי השידור שאתה ראית אותי ודיברנו, אני קיבלתי הודעה מבחורה, אישה ערבייה, שלא שמעתי ממנה הרבה מאוד זמן. אני חושבת שנפגשתי איתה איזה פעם לפני, באמת, אני חושבת שבימים שעוד דבדתי ב-24 News, והיא שלחה לי הודעה שהיא מתביישת בי, שאני מהונדסת על ידי התקשורת הישראלית, שזה מצער, לראות אישה שבכלל לא מודעת וכל כך מושפעת ממשפט, כאילו, ורוצה לרצות את אדוניה, בקיצור.
כן.
ואתה יודע, ההודעה הזאת הלכה איתי, זאת אומרת, לא עניתי לה. שלחתי את ההודעה לארכיון ולא עניתי לה. כי לך תשכנע, לך תסביר.
כן.
לך תסביר את המורכבות.
אז יודעת, אני תכננתי לעשות את זה יותר מאוחר בשיחה שלנו, ורציתי לדבר איתך קודם כל עלייך, אבל אם כבר התחלתי עם זה, אז אנחנו, כמו שאומרים, נזרום. הייתה לי שיחה לפני שלשום ואתמול, עם מישהו שהיה הצלם שלי בעזה. ואנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. הוא התחיל לעבוד איתי אחרי ההפיכה של חמאס, שאני כבר לא יכולתי להיכנס לעזה, ורצינו להביא משם דיווחים, והוא מדבר עברית, הכרתי אותו שנים לפני כן, הוא היה כתב הטלוויזיה הפלסטינית בעברית, היה פעם דבר כזה. והוא דיבר איתי, והוא בא אליי גם כן בתלונות. אז כמובן, את יודעת, אנחנו אומרים לו, רגע, אתם תקפתם, חמאס, וכל הדברים האלה, וזה נכון. ועכשיו אני אגיד את זה, הוא נמצא בעזה, תחת שלטון חמאס, אנחנו נדבר איתו עכשיו.
אוקיי.
ואני מראש אגיד, יש דברים שהוא לא יוכל לענות לנו, כי אני לא רוצה לסבך אותו, אבל באופן מפתיע הוא אמר לי שהוא מוכן שאני אציג אותו, שהוא ידבר בשמו, שהוא לא יתחמק, והנה אני מתקשר אליו, כמו שאמרתי, תכננתי שנעשה את זה יותר מאוחר, אבל
יאללה.
כמו שאומרים, את התחלת.
תמיד אני מתחילה, שלומי.
כדי שהוא ינהן לנו השיחה, הוא צריך לעמוד בגג. שלום מועין. מה שלומך?
בסדר.
טוב, זו שאלה רטורית, מה שלומך, ואתה אומר בסדר. אנחנו נמצאים באולפן, ואיתי נמצאת לוסי אריש.
שלום מועין.
שלום.
מה שלומך?
מה שלומי? אני יכול להגיד, אולי יהיה פעם בסדר, אני לא יודע.
אז פה רגע אני אעצור אותך שנייה אחת לפני שנתחיל את השיחה. אני רק חייב להגיד, במשך שנים, תמיד שהייתי מדבר עם מועין, אז הוא תמיד היה מסיים את השיחה, יהיה טוב. וכל פעם היה אומר, יהיה טוב, אני הייתי הפסימי, והוא חיפש איזה סוג של אופטימיות. ועכשיו אני שומע שהוא כבר לא אומר, יהיה טוב.
מתישהו, אולי מתישהו.
נכון.
מועין... מה שקרה כבר שינה את כל הערכים וכל מה שיש לי בראש, לא רק אני, אלא הרבה אנשים כמוני שהם נתונים ואוהבי שלום, כבר לא יודעים, יהיה בכלל שלום. והייתה הזדמנות שיהיה פעם, אבל צערי הרב, אחרי מה שראיתי ומה שחייתי פה וחוויתי למשך 3 חודשים כמעט, אז אני צריך, אני לא יודע מה להגיד לך, כבר כולם צריכים טיפול נפשי. אם נצא מהמלחמה בחיים, עד שתיגמר המלחמה ונשאר בחיים.
אני רק רוצה להגיד משהו לפרוטוקול, ומועין, אתה אל תענה. כי כמו שדיברתי עם לוסי קודם, אנחנו באמת לא רוצים לסבך אותך. אבל אתה יודע שהמלחמה הזאת התחילה בעקבות טבח נוראי של חמאס. ואתה דיברת... כן. אמרת משהו?
אמרתי, אתה צודק, טבח נוראי, וזה לא מקובל. אבל אם אנחנו רוצים לחזור לסיבות של הטבח הזה, לחזור כמה שנים אחורה, ולהסתכל כמה שנים אנשים סובלים בעזה או בגדה, והממשלות של ישראל האחרונות בראש כבודו נתניהו, מה הוא עשה לשני הצדדים, לנו ולכם. הוא לא שם קץ מההתחלה, והוא רצה להפריד בין עזה לבין הגדה, תמורת נשאר על הכיסא שלו כל הזמן, והוא נלחם, בעד הרגע הזה, הוא נלחם כדי להישאר על הכיסא שלו.
טוב, לא ניכנס לפוליטיקה, אנחנו בהחלט רצינו לשמוע יותר על המצב שלכם בעזה. ואתה באת אליי בתלונות על התקשורת הישראלית, ולכן רציתי לדבר איתך.
נכון, כשאני שומע כל יום, כמעט כל יום, 4-5 שעות, רק תקשורת ישראלית, אני לא שומע, לא אף אחד שמייצג את הצד השני, ולא שומע מה לא מראים ולא משמעים בישראל, מה הצהל עושה בעזה, ואיך אנשים סובלים. נכון שאתם מראים חלק, מה שהצנזורה מאשרת לכם להוציא ולפרסם, אבל אנחנו בינינו גבול, בינינו גדר, ואף אחד לא מראה מה שקורה אצלנו בעזה. תשמע, קודם כל, עד עכשיו כמעט 20,000 הרוגים, ויש כמעט 10,000 הרוגים שהם נמצאים מתחת ההריסות, שאף אחד לא יכול להוציא אותם. אני לא שמעתי שבתקשורת ישראלית שאומרים אפילו מספר הגבוהים האלה שנהרגו. כל בן אדם שמת הוא מולדת בשביל ההורים שלו ובשביל המשפחה שלו. לא חשוב מי זה, יהודי או ערבי, אלא זה בן אדם. מי שנהרג הוא מולדת. הוא כל דבר גדול בחיים של המשפחה שלו.
כן.
יש אלים, אבל לא סופרים, לא אומרים כמה. מועין, לא
השאלה מועין, אם בעזה מראים את מה שהיה בשביעי באוקטובר, האם בעזה מראים את הטבח, את הרצח של משפחות שלמות, האם מראים בעזה את המשפחות של החטופים, את החטופים, את ההרס של כל עוטף עזה? זאת השאלה. הרי אתה, אני מבינה לגמרי את מה שאתה אומר, ואתה צודק. כל בן אדם הוא עולם ומלואו. הוא חשוב למשפחות שלו, הוא חשוב לילדים שלו. ובמקרה אני ושלומי כן רואים את התמונות שיוצאות מעזה, וזה תמונות לא פשוטות בכלל. אבל השאלה היא, האם גם אנשי עזה ראו את הזוועה שקרתה בשביעי באוקטובר? האם אנשי עזה ראו גופות של ילדים יהודים? האם אנשי עזה ראו את הוידאו ששאלו בחור ערבי מירושלים, אם הוא ערבי, אתה מירושלים, אתה ערבי, אז אתה משתב והרגו אותו וירו בו? זאת השאלה. אני מסכימה לגמרי עם כל מה שאתה אומר. אני מסכימה עם זה זה במלחמות מי כמוך יודע ומי כמונו יודע, חפים מפשע נהרגים. אבל מה שקרה בשביעי באוקטובר, אין לזה שום קשר לסכסוך בינינו. יש לזה קשר לאנשים שמחפשים כוח. ואני שואלת אותך עוד שאלה. הקולות האלה, כשאני רואה עיתונאים, ואתה בא בטענה לעיתונאים הישראלים ולתקשורת הישראלית, כשאנשים בעזה עומדים מול עיתונאי ואומרים ומקללים את סינואר, ומקללים את חמאס, ומקללים את האנשים, ומשתיקים אותם. האם זאת עבודה של עיתונאי? האם העיתונאים שם עושים את העבודה שלהם בלהראות את הקולות של האנשים שסובלים ולא מקבלים את העזרה הומניטרית שנכנסת לעזה, וחמאס משתלט עליה? זאת השאלה. האם רק אנחנו לצורך העניין אשמים בזה שאנחנו לא מראים? האם האנשים בעזה לא מגיע להם להשמיע את הכל?
אני עכשיו מתבלבל איך לענות לך, אתה דיברת בהרבה דברים, ואני צריך לעשות סדר, לדבר.
אין בעיה, אני מקשיבה, אנחנו מקשיבים.
קודם כל, אנחנו ביום הראשון למה שקרה בשביעי לאוקטובר, היה לנו חשמל והיינו רואים. מיום 8 באוקטובר עד עכשיו, עד סובלת מאי מחסור, אין חשמל בכלל. לא חשמל, לא רואים, לא טלוויזיה, לא רואים, אפילו אינטרנט אין, תקשורת אין, בקושי אולי יש לנו מנסה כבר כמה פעמים כדי לתפוס אותי, ויש לו מגל, יש לכם מגל שבסוף סוף תפסתם אותי. חוץ מזה, דיברת על יש הרבה אנשים פה בעזה, לא מצדיקים מה שקרה, ואומרים שהיה מלונטר ולא צריך להיות. למרות זה נגרם כתוצאה משנים של מצור והסלמה ישראלית והסלמה של המתנחלים והסלמה של בינגביר והכנסייה שלו בגדה המערבית ובגדה אל-אקצה ופה ושם, כל מיני התגלויות, והמצור הקשה שהאנשים חיים בו. זה קרה. אני אישית, אני אומר שזה לא היה מותר ולא היה צריך להיות, ולא רק אני, אלא אלפים כמוני שאומרים את זה. עכשיו, לגבי הסיוע שבא, קודם כל הסיוע שבא, זה לא מסביר, זה טיפה בים. ולא, חמאס, אני לא מייצג אותם ולא מדבר בשמם, ואני אומר שהם לא בולדים את זה. אולי אתם תפתעו מזה שאני אומר שהם לא גונבים. הם שומרים על זה שאנשים רעבים מעכבים את המשאיות של האוכל ורוצים לקחת להאכיל את הילדים שלהם. והם שומרים על זה. נכון שהם לוקחים חלק להם, גם יש להם משפחות. אבל מה שבא בנקודה בים זה לא מספיק. אתם שומעים ויודעים, כל יום היה נכנס לעזה בין 500 ל-1,000 משאיות. היום נכנס בקושי 100-150 משאית. מה נכנס?
מועין, איפה אתה נמצא עכשיו?
אני נמצא בבית. אני מהבוקר רוצה לצאת, ואני התעכבתי כדי לנהל את השיחה איתכם, כי אני רוצה ללכת לחפש אם יש משהו לקנות בשוק. אין. 99% מהדברים הבסיסיים בעזה אין, אוכל אין, סוכר אין, אורז אין, פיתולים לילדים אין, חלב תינוקות אין, תרופות, אשתי חולת לחץ. אני כבר 10 ימים כל יום הולך ל-10 בתי מרקחת כדי להביא את התרופה, אין, מחלות סוכר, כל דבר בעזה אבוד, אין שום דבר. חוץ מההרס הגדול, השיומי, בעזה, ברצועת עזה, מבית חנון עד רפיח, עד הגבול. אין סמטה, אין זווית, אין רחוב שלא הוגז. בכל מקום, אומרים בעזה נכון שהמשהו גדול מאוד היה בעזה, עזה כבר הרוסה. אבל בחאן יונס, ברפיח, באזור המרכז, הכל רחוב, יש הפגזות.
אני שאלתי...
מבדילים בית על ידו נפגל 5 בתים.
כן, שמעת? דיברנו על זה קודם, שאני סיפרתי כאלה, לפני שהתחלנו, שאנשים שאני דיברתי איתם, שבית שמופגז או מופצץ על ידי צהל, כדי לחסל מבוקשים, אני שמעתי למשל, מאדם שאנחנו מכירים, סלים אבו ספיה, שסיפר לי שהמשפחה שלו כולה נהרגה, הוא נמצא אגב ביריחו, כי הטילו פצצה להרוג מישהו
שמשתתף. אני לא שומע טוב, שלום.
סלים אבו ספיה, מישהו שגם אתה מכיר, היה פעם מנהל המעברים, סיפר לי. כן, הוא סיפר לי שהמשפחה שלו נהרגה, הם לא היו יעד, הם לא ירו בהם כמטרה, אבל הם נהרגו מההדף. אבל אני שואל אותך, איפה אתה, כשכוונתי לשאול אותך איפה אתה גר, איפה אתה נמצא פיזית עכשיו בעזה?
אני במקור מנהיר עזה. יצאתי אחרי המלחמה ב-15 ימים לאזור הדרום, כפי שביקשו צהל לצאת, ויצאתי לאזור הדרום, ואני נמצא באזור הדרום כבר יותר מ-50 ימים, אולי 55 ימים אני ומשפחתי, ולמזלי הטוב אני נמצא אצל חבר שנתן לי לגור, כי בן אדם, נכון, חסר להרבה דברים, אבל אנחנו יצאנו בקיץ, בגדי קיץ, ופה הגענו לכאן בלי סמיכות, בלי אפילו לבוש חורפי. אני הולך לשוק כדי לקנות, אין, אז אנחנו יושבים בקור. אני, יש לי מזל טוב, מזל גדול מאוד וטוב מאוד, שאני חי כמו בדירה, אבל אני כשיוצא לרחוב ורואה את האנשים החיים מתחת לגשם, בקור, בחולות, אפילו אוהל ולא אוהל. זה שמחה מפה, וחתיכת ניילון מפה, ואנשים, משפחות שלמות, ילדים קטנים, תינוקות, נשים, זקנים, הם יושבים שם כמו כלבים, ואף אחד לא שואל עליהם. ואפילו יש להם מחסור בכל דבר. אתה רואה על יד בית ספר של אונורווה למשל, יש לפחות בין 20,000 ל-30,000 בני אדם שנמצאים שם, כמו יום הדין. אתה רואה ביוב ברחובות, אין להם מים לשתות, אין להם אוכל, אפילו אמרתי על הסיורים והמזון שבא, זה לא מספיק, זה נקודה. אתה יודע כמה מחלקים כל יום פיתה לבן אדם, פיתה אחת, קטנה, וכל יום קופסת טונה, כל יום או כל יומיים, קופסת טונה למשפחה. פיתה לבן אדם וקופסת טונה למשפחה. עזה סובלת מתת תזונה עכשיו. אני אישית סובל, זה המשפחתי, שאני חי טוב, סובל מתת תזונה. יש לי כסף בכיס, אין לי מאיפה להביא אוכל. אנחנו לא רוצים, אני וכמוני אלפים, לא רוצים את הסיועים האלה שיבואו. אנחנו רוצים שיביאו סחורה לסוחרים שנקנה. יש לי את הכסף רוצה לקנות, אבל אין. אנשים שאין להם כסף, תנו להם את הסיועים, תנו להם את העזרות.
כן. זהו, נכון.
כן, כן. אתה יודע, זה לא פשוט לשמוע את הדברים האלה. זה לא פשוט לשמוע את הדברים האלה. ואתה יודע, בזמן שאני שומעת על אנשים רעבים בעזה, ואין להם בתים, והם מתחת לאוהלים, כן, מועין,
סליחה. רוצה לחזור לדבר אחד שאמר, אמר שלום, שהם הורגים ומחביבים מבוקשים. ברחוב שאני גר בו, עכשיו, איפה שאני יושב, הבית החמישי מהבית שלי, הופגז מול העיניים שלי. אני כל יום הולך מהרחוב הזה בבוקר, כשהולך לשוק, לחפש ממה שזה יכול, אני ולמשפחתי. רואה, אני מכיר את האנשים שיושבים שם, אנשים, פקיד, אחד פקיד במשרד העניינים האזרחיים, בעזה, ואין לו שום קשר, לא פה ולא שם. הוא ברח מעזה, הגיע למשפחתו, הבית היה בתוכו 100 בני אדם. נהרגו 80. נהרגו 80. בני אדם, ואני ראיתי במו עמי, ראיתי איך, לא רוצה להגיד לך את התמונות שראיתי מול העיניים שלי, מאותו יום עד עכשיו אני כבר לא בסדר, לא מרגיש טוב. אז המון חפים מפשע הולכים סתם. למה? חיילי ישראל יש להם הטכנולוגיה העליונה שנמצאת בעולם. הם מתגאים בזה. למה הורגים אנשים? אנחנו חושבים, אני חושב שזה מעשה נקמה. נכון, נקמת שבוע ימים, מספיק. שב בשקט ותחשוב איך לעשות את העבודה שלך. אתה ככה הורג 75% מההרוגים הם ילדים ונשים.
כן.
75%
אני אשיר, הם ילדים ונשים. אני אגיד לך מועין שאלה אחת. אתה יודע, ואנחנו נשאיר אותה פתוחה. כשחמאס החליט שהוא יוצא לפעולה הזאת, מה הוא חשב שיקרה?
נכון. אתה יודע, מועין, אני אמרתי שאני לא רוצה באמת לסבך אותך, כי אתה שם בעזה, אבל אני אגיד משהו...
אני חושב שהם לא ידעו שיגיעו עד לאן שיגיעו. זה דבר ראשון.
אין דבר כזה כשאתה יוצא, אין דבר כזה, מועין.
לא הרגת 1,200 או 1,400, הרגת 500.
500, בדיוק.
כן,
זה
אין
דבר
בזה
כזה.
הבדל.
אין הבדל.
אבל מועין, אני באמת לא רוצה להיכנס
נכון,
איתך.
נכון, אין הבדל. אני אומר פה, בעזה, אנשים כמוני, אלפים כמוני, אמרו שאנחנו, לא, היה, זה היה מותר, מיותר, לא היה צריך להיות.
אתה יודע, אני חושבת כאישה, אתה יודע, גם כאישה ערבייה וגם כאישה מוסלמית, התמונה שאני לוקחת מזה, מכל מה ש... מכל היום הזה יש תמונה אחת. של שני לוק, הילדה זרוקה מאחורי טנדר, כשאנשים יורקים על הגופה שלה, אחרי שאלוהים יודע מה עשו לה. וזה, מי שעושה דבר כזה, יודע טוב מאוד מה יבוא עליו.
כן.
וזה, זה התמונות שאתה צריך, אני, אתה יודע, אני עוד הפעם, אתה מתאר תמונות והן חרוטות לי בראש, ואני מנסה לדמיין את זה וזה נורא. אבל מהצד השני, יש עם שלם שאלו התמונות שחרוטות לו בראש. וזה בעיה, ואתה יודע מה, אתה התחלת ואמרת, אולי מתישהו יהיה בסדר? מתישהו אנחנו מקווים שיהיה בסדר.
אני רק רוצה אולי לסיים.
אני רוצה להגיד על זה. בוא נגיד שאלה אנשים שהם אליהם דין ודיין, ועשו מעשים קשים מאוד, ואף מוסלמי ויהודי ונוצרי לא מקבל אותם. למה ממשלת ישראל ומדינת ישראל הגיבה באותה צורה? ממשלה, מדינה דמוקרטית, מנפנפת, כל שני וחמישי שאנחנו המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון. למה היא הגיבה כמו אלה המטורפים?
אלה המטורפים, מי המטורפים?
מי? מה זאת אומרת הגיבה כמו המטורפים? לא הבנתי.
שני צדדים.
לא, לא הבנתי מה זה הגיבה כמו המטורפים.
מי המטורפים?
שעשו את המעשה הזה.
כן. מועין, אני רק אסיים את השיחה שלנו. אתה יודע, הייתי יכול לדבר איתך עוד הרבה, ויש לי גם דברים לענות לך, אבל אני לא רוצה להיכנס פה לוויכוח, כי זה לא הוגן שאתה נמצא שם בעזה ואני כאן. אני רק אספר לך משהו. את דוקטור רס סומך, אתה מכיר, דוקטור רס סומך, הרופא מבית החולים שיבא, אסף, מבית החולים שיבא, ספרה, שהציל את התינוק כשעשיתי עליו את הסרט חיים יקרים. והוא מספר לי שלשום שהוא קיבל טלפון מרופא אחד שכנראה עובד בשיפה, ואמר לו כמה הוא מתנצל, ושהוא ראה את התמונות האלה, והוא מזורזע, התמונות של מה שעשו חמאס בעוטף עזה, והוא אמר לו, זה לא אסלאם, זה לא אסלאם מה שעשו. ואמר לו, אני מתבייש. אז אתה יודע, אנחנו יכולים להיכנס כאן וכאן, אבל בהחלט רציתי שנשמע את הקול שלך. ואיך אתה אומר, יהיה טוב? אולי.
אולי.
אני מקווה שפעם יהיה טוב.
מקווה שפעם יהיה טוב.
מועין, תודה רבה.
וואו.
מפתיע שזאת השיחה הראשונה, לא?
כן. ואתה יודע, לכל דבר יש סיבה. כן. אתה יודע, לכל דבר, שום דבר לא קורה בוואקום. אבל, תראה, אנחנו, אני לא שופט אותו, הוא נמצא בסיטואציה שהיא בלתי אפשרית.
כן.
אבל אתה יושב ואתה חושב על זה, ואתה אומר, אתה יודע, הוא אמר, למה ישראל הגיבה אותו דבר, אני פשוט לא הבנתי למה הוא התכוון, למה ישראל לא הגיבה אותו דבר.
באגרסיביות הוא התכוון.
באגרסיביות. כי אנחנו כן. לא
ראינו כלום.
כן. אבל גם לא ראינו כלום, וגם אני מקווה שהוא לא התכוון לזה שישראל הגיבה, זאת אומרת שגם היא אנסה נשים.
אני מכיר אותו הרבה שנים, הוא לא התכוון לזה.
זהו, בגלל זה לא הבנתי.
הוא שמעת, הוא מדבר עברית היטב, הוא מכיר את התרבות הישראלית, החברה הישראלית.
אי אפשר, תראה, הרי ברור שהם יגידו, אבל למה ישראל? ואנחנו נגיד, אבל למה חמאס? אבל למה ישראל? אבל למה חמאס? למה בחרתם בחמאס? ואתה יודע, זה הרי ויכוח שלא ייגמר. אבל אם יש משהו שהוא מאוד מאוד ברור בסיטואציה הזאת, שאתה יודע, אני ואתה אזרחי המזרח התיכון, ומי שגר במזרח התיכון מבין שאין לזה שום קשר לעוד סבב בינינו לבין הפלסטינים.
אין לזה שום קשר.
ממש לא. אין לזה, זה לא צוק איתן, וזה לא עוד סבב של הסלמה, או אתה יודע, מבצע. אין לזה שום קשר לכל האירועים שהיו לפני כן.
כן.
הסיפור פה הוא סיפור אחר לגמרי. וכשאתה שומע, אתה יודע, אנשים שחוזרים, ומילואימניקים שמדברים, אני שומעת אותו, והוא אומר, גם אנשי חמאס לוקחים כדי לחלק לאנשים, ואני שומעת את הסיפורים של אנשי חמאס, איפה הם חיו, ובאיזה וילות, ובאיזה בניינים, ובאיזה... ואני אומרת, כל השנים האלה, כשישנם אזרחים שמסתכלים על מגדלי השן שם, כשהם רעבים, שרוב אזרחי עזה רעבים.
שמי, אותם דפקו פעמיים, גם ערפאת דפק אותם, וגם חמאס דפק אותם. אבל רק רציתי להגיד שכשדיברתי איתו ואמרתי לו ששאלתי אותו להעלות אותו לשיחה, והוא אמר, לא אכפת לי, וגם בשמי והכל, אז רציתי להגיד שיש לו הרבה אומץ, באמת.
יש לו הרבה אומץ. זה מאוד אמיץ להעלות ולדבר בשמו.
תקשורת ישראלית.
תקשורת ישראלית. זה מאוד אמיץ לקום ולהגיד את זה, אבל אתה יודע, יש משפט בערבית שבטח אתה מבין מה אני אגיד, שאנשים באים ואומרים, פיקו בעדק יא רבי. תמות נפשי עם פלישתים.
כן.
נגמר הסיפור. אני חושבת שזאת ההרגשה שהם חיים בה. שהסיפור הולך להיגמר כך או כך.
כן.
השאלה מה היה ביום שאחרי.
זו שאלה טובה, אבל רציתי לשאול אותך עלייך. בעצם בעלך בעזה.
כן. כן, באתי אחרי יומיים שאני משדרת, אבל בקושי נושמת. וכל הודעה בחמל על צוות מסוים מקפיצה אותי. וכן, זה לא פשוט. לא, אם היית אומר לי לפני 10 שנים שאני אהיה בסיטואציה כזאת, הייתי אומרת לך, אתה חי בסרט. אבל כן, זה סיטואציה זויה. זה סיטואציה שאני התמזל מזלי וחברתי את החיים שלי לאדם שהומניות היא השם השני שלו. אבל גם אהבת הארץ, וגם האהבה למקום הזה. הוא בן 48, והוא לא חייב לעשות מילואים. וב-40 דקות הראשונות, אחרי ש... קרה כל מה שקרה בשביעי באוקטובר, הוא כבר היה על מדים. הוא כבר היה בפתח של הבית ויצא החוצה. אבל כן, שנינו עוברים, אתה יודע, אני אומרת שזה מזל גדול. כי כאילו החיבור של שנינו יוצר איזושהי תמונה שלמה, שהרבה אנשים לא רואים אותה. אני שלומי בימים הראשונים אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיכנס לתמונות מאז. אני תמיד הייתי נכנסת, בכל מבצע.
גם אני.
הייתי נכנסת לתמונות לראות מה קורה בעזה. בימים הראשונים של המלחמה אמרתי, אני לא מוכנה להיכנס. כן. אני לא מוכנה להיכנס כי... לא.
כי לא היה לנו מקום בלב.
לא
היה מקום בלב, גם אני. אני לקח לי... אני יכול לספר לך מתי, פעם ראשונה שהרמתי טלפון. הזכרתי את דוקטור רס סומך, הרופא מספרה. ואחרי שבוע או 10 ימים, הוא התקשר אליי ושאל אותי, מה עם התינוק בעזה? והוא אמר, לא אני שואל, אלא התורם שתרם $55,000, שהוא אב שקול, הוא התקשר אליו ושאל אותו, אמר לו, תשאל את שלומי, מה קרה למשפחה? ורק אז אספתי כוח והתקשרתי לחפש אותם, מצאתי אותם, הם מסתתרים בחאן יונס, בבית ספר, ואז הוא אמר לי שמוחמד, מה שהיה כשאני צילמתי, הוא התינוק בן 4 חודשים, עכשיו הוא בן 15, הוא אמר לי, הוא הלך עם אחותו לחפש לחם במקום אחר. והטלפון השני שאחר כך עשיתי, זה מועין, לקח לי כמה ימים עד שמצאתי אותו, והוא ענה. אבל אני מתאר לעצמי את הסיטואציה, אישה ערבייה שבעלה לובש מדים והולך להילחם בעזה.
כן. אישה ערבייה מוסלמית.
אישה ערבייה מוסלמית.
כן. זה... זה, אתה יודע, זה דיסוננס מצד אחד כל כך כל כך גדול, כאילו.
כן.
ומצד שני זה נורא טבעי. כאילו אצלי זה כבר נורא טבעי. זה נראה לי הדבר הכי... זה כן, זה גם מאפשר לי, אתה יודע מה, בצורה הכי משוגעת להגיד לך, זה מאפשר לי לא לאבד את השפיות. זה אני, אתה יודע, בימים הראשונים אני השתגעתי, שלומי. אני... כאילו ישבתי בבית, אני לא שידרתי בימים הראשונים, ואני הרגשתי שאני מאבדת את זה. אני הרגשתי שאני מאבדת את זה. לא יכולתי להכיל את הרוע, את הרוע הטהור הזה. כאילו, אתה...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
כשעליתי והתראיינתי ב-CNN, אז אמרתי, כי כבר התחילו לבוא הקולות האלה שזה לא קרה, אתה כבר רואה את זה ברשתות החברתיות, זה שקר, הם ממציאים, זה לא נכון, הם לא אנסו, הם לא עשו, הם לא שרפו, הם לא... לא, כי אם לא שרפת, זה בסדר להרוג, כאילו לפחוק לכדור בראש.
אגב, גם מועין שדיברתי איתו על אונס, שכחתי לשאול אותו על זה, אבל בעצם לא רציתי להכניס אותו לזה. קשה להם לקבל את העניין הזה של אונס. זאת אומרת, זה לא שהם אומרים, אוקיי, רצחתם וזה, זה בסדר, זה לא במקום הזה, אבל את העניין הזה של אונס קשה להם לקבל.
כן.
ואתה לא יכול לשכנע אותו. אומר, הבאתם, הרבה שאלו אותי, יום אחד התקשר אליי איזה מישהו מג'נין, שפעם היה בעזה, ואמר לי, אין לכם הוכחות. אמרתי, תגיד לי, מה זאת אומרת, אין הוכחות? לשרוף תינוק,
זה בסדר?
ואתה לא מצליח להבין, ואני חושב שבהרבה אנשים, אצלהם, זה סוג של בושה. הם מתביישים, והם לוקחים את זה למקום של התגוננות.
זה לוקחים את זה למקום של התגוננות, ואתה יודע, אני, תראה, את הרוע, את האור הזה, אני פגשתי. אני פגשתי את זה כשהייתי בת 5.
כן.
כשנסענו בוקר אחד, ואתה יודע, עוד היו נכנסים לעזה בשנת 87, ישראלים, והיינו עושים קניות, ואנחנו היינו המשפחה השנייה אחרי משפחת מוזס. שנפצעה אז בזמנו של אי בי מוזס,
כן.
שנפצעה אז ביהודה ושומרון, ואנחנו היינו המשפחה השנייה שנפצעה בעזה. הרוע הזה, אני פגשתי אותו מול העיניים, ילדה בת 5, יושבת מאחורה באוטו.
נכנסתם לעזה?
נכנסים לעזה, יוצאים, שנייה לפני שאנחנו יוצאים, היה שם חנות שקראו לה במבינו, חנות לבגדי ילדים ופרפורמריה. ואמא שלי תמיד הייתה קונה לנו משם בגדים, הוא היה מביא בגדים מחול, ואמא שלי תמיד הייתה קונה לנו משם בגדים, והיא הייתה קונה את הבוסם צ'רלי, זוכר? את האני, הנאיס, צ'רלי, הנאיס וצ'רלי. הנאיס,
כן, כן.
והיא הייתה שם קונה פסמים, ובאותו יום הגענו, ובאמת זה היה ממש ממש תחילת האינטיפאדה, והתחילו לדבר על האינטיפאדה, והרחובות היו ריקים, וכל מקום שהלכנו אליו היה סגור, והדייג שאבא שלי היה קונה ממנו דגים היה חולה באותו יום. וכשעמדנו לצאת מהחנות, הבעלים של החנות אמר לאבא שלי, תעשה לי טובה עד שאתה יוצא מעזה, היה לנו בן וצהובה עם שתי דלתות. הוא אמר לו, תעשה לי טובה עד שאתה יוצא מעזה, תסגור את החלונות. ושים קוראן על הדשבורד, או עיתון בערבית, שם שאתה מסתכל, אומר לו, מלאק, כאילו, מה יש לך, מה? אומר לו, תקשיב, אתה עם איך שאתה נראה, אבא שלי כן. היה בלונדיני, עם עיניים כחולות, כאילו, עכשיו הוא קרח, אבל אנחנו נראים מאשכנזים פר אקסלנס. אומר לו, ואתה יודע, יש לך לוחית רישוי ישראלית, יחשבו שאתה יהודי, שים משהו בערבית. ואבא שלי הסתכל עליו, אמר לו, חלי על אללה. ואז נסענו בציר הראשי שם, לכיוון היציאה, בסלאח א-דין. והיה שם פקק, ונעצרנו. והבן של דוד שלי היה לידי, הוא היה יותר קטן ממני בשנתיים. וכולם צוחקים ומדברים, ואני מסתכלת החוצה, ואני רואה שמישהו מתקרב לרכב. ואני רואה אותו, והוא מאוד מפחיד אותי. כאילו, הוא נורא מטריד אותי. הוא היה בחור גבוה, רזה מאוד, עם צלקות על הפנים, שחום, שיער שחור, מטולטל. ואני רואה אותו מתקרב, ואני באופן אוטומטי, אני, אתה יודע, אני גולל את עצמי במושב למטה, מהפחד.
כן.
ואמא שלי מסתכלת עליי ואומרת לי, לוסי, תשבי ישר. לוסי, תשבי ישר. ואני מסתכלת החוצה, ובפעם השלישית שכבר אמא שלי אומרת לי, לוסי, כבר היה בום בתוך הרכב. כאילו, הוא הסתכל לי בעיניים. הוא הסתכל לי בעיניים. כי ראיתי אותו, אני הסתכלתי החוצה, ולא שמעתי את אמא שלי, והמבט הופנה החוצה. וראיתי אותו מתקרב לרכב, והוא נצמד לרכב, והוא הסתכל לי בעיניים, הייתה לו שרשרת שהיה כתוב עליה, אללה, אלוהים. והסתכלתי עליו, ואני זוכרת שראיתי את הרוע בעיניים שלו, כי הוא ראה ילדים בתוך האוטו.
כן.
והוא ידע שהוא הולך לשרוף אותם חיים. הוא ידע שהוא עושה את זה. אז כששמעתי שאנשים אומרים שזה לא אמת, אף אחד לא יגיד לי שזה לא אמת. אני, הפנים שלו לא יוצאות לי מהראש מאז. משנת 87, הפנים שלו לא יוצאות לי מהראש. ואז, אחרי כמה חודשים, ביקשו מאבא שלי לבוא ולזהות אותו, כי אני היחידה שראתה אותו.
כן.
ואז אבא שלי אמר, גם אם יגידו לי שכנראה תפסו אותו, אז אבא שלי אמר להם, במשטרה אמר להם, גם אם יגידו לי שאבא שלי קם לתחייה, והוא הולך על שתי רגליים בעזה, אני לא חוזר לעיר הזאת. בחיים.
קראתי אחד הרעיונות שנתת פעם, שאמרת שאת היית רוצה לראות אותו.
כן. הייתי רוצה לפגוש את הבן אדם הזה.
למה?
למה? לשאול אותו על אותו רגע. ראית ילדה בת 5, ראית ילד בן 3, ראית זוג הורים, וידעת שאתה הולך לשרוף אותם חיים. למה? למה? מה? איזה כיבוש או מלחמה, כנגד, או לרצון להגדרה עצמית, או למדינה, מצדיק הרג של ילדים. חפים מפשע. למה? כי הם יהודים, והוא היה בטוח שאנחנו יהודים.
כן. אני גם חיפשתי במשך שנים מישהו שלא הייתי יכול למצוא אותו. בספר של יעזק המוות, זה היה פתיח של הספר. יום אחד כתבתי סתם משהו לעצמי, ו... כרמית גיא, שערכה את הספר, את עזק המוות, החליטה שזה יהיה הפתיחה של הספר.
שלומי?
מה? לא, אני לא יכול להיות שלום. אוקיי, זה לא היה צפוי.
זה לא היה צפוי.
אני עכשיו מקליט פודקאסט, זאת נורית מגלי צהל.
אוי, נורית.
שרוצה שאני אעלה לשידור, אבל... בוא נדבר עוד שעה בערך.
רגע, יש לו זמן, עד מתי אתה מקליט?
אני עם לוסי האריש עכשיו, ואני מציע
שעשי... דרישת שלום.
דש חמה.
בסדר, אני אדבר איתך עוד שעה, זה נכנס כי אני חיברתי את זה כדי לדבר עם מועין, ושכחתי לחבות, אז נדבר אחר כך. תודה.
אז סבבה, אז תהיה איתנו היום, אתה מקריית שמונה, כן?
לא, אני עכשיו כבר בתל אביב.
אוקיי, אז בכל מקרה תהיה איתנו.
טוב, תודה רבה.
ביי.
טוב, זה לא היה צפוי.
כן.
אני ממליץ להשאיר גם את השיחה הזאת בפנים.
זה גם קורה, זה גם קורה.
אז אנחנו הגענו גם כן ב-68, אני זוכר נסענו בפולקסווגן כולה שהייתה של דוד שלי, 68 זה עוד לפני שנולדת.
כן, זה נכון? היה נכון, נכון.
ונסענו ששת הימים, אחרי ששת הימים, ואז הייתה מלאה באנשים שיצאו אחרי המלחמה למכור כל מה שיש להם. ואז אני זוכר שאח שלי רצה לקנות, היה אספן בולים, והוא עמד מישהו ומחר בולים נדירים, משהו ממפרוק וזה, ובאותו רגע לא היה לה כסף, ואז הוא הלך לבקש, לחפש את הדוד שלי או את אמא שלי, שיביאו לו כסף לקנות את הבולים, ואני נעמדתי על איזה ילד שהיה בן גילי, אני חושב שהייתי בן 7 או 8, משהו כזה, ובאנו כולנו יהירים אחרי מלחמת ששת הימים. אז אנחנו דפקנו את הערבים. עומד על ידי הילד בן גילי, ואני מתחיל לשאול אותו, תגיד, אתה אוהב את אום כולתום? עכשיו הוא לא היה מפגר, הוא הבין למה אני חותר. לא, שאלתי אותו בעצם קודם, אתה אוהב את עבד אל-נאצר? והוא ניסה לחמוק מן השאלה, ולא ענה לי, ואני כמו אחד עם שוט כזה שעומד עליו, ומקשה עליו, אתה אומר לו, אום כולתום? למה אום כולתום? כי אמא שלי הייתה שומעת אום כולתום, אחרי המלחמה הפסיקה לשמוע אותה, כי אמרה, היא הייתה זמרת המלחמות. ואז הוא אמר לי, יעני. אמר לי, יעני, ואני התחלתי לקלל אותו דברים שאני לא רוצה להגיד פה, והוא הרים את ידו לחבוט בי, ממש, רצה לחטיף לי סתירה, הייתי קטן ורזה כזה, ואח שלי בדיוק הגיע, שהלך להביא את הכסף לבולים, תפס לו את היד, וככה לא כתבתי את הבוקס בפנים. וכל הזמן שאלתי את עצמי, אני לא הבנתי את המצוקה הזאת של אנשים רעבים שיצאו למכור כל מה שיש להם. ובמשך כל השנים אמרתי שאני מחפש את הילד הדמיוני הזה, שלא היה לי שום סיכוי למצוא אותו, ותהיתי מה קרה לו. האם הוא התגייס לפתח, לחמאס, האם הוא חי, האם הוא מת? איפה הוא חי. והיה עוד ילד אחד שחיפשתי אותו פעם, עשיתי פעם כתבה, סליחה שאני גולש לעצמי,
בטח,
אבל
ברור,
זה כאילו,
ברור.
זה מתבקש.
מתבקש.
אחת הכתבות הכי פורצות דרך, נקרא לזה, שעשיתי בערוץ הראשון, הייתה על ילדי האינטיפאדה. ילדי האינטיפאדה הראשונה. יום אחד קראתי ידיעה בעיתון, שרוב הנפגעים מירי צהל, הם ילדים, ולא הבנתי למה. והחלטתי ללכת לעשות כתבה, וזה היה שונה, באינתיפאדה הראשונה, ללכת לעשות כתבה, והתברר שדווקא הילדים הם היו הלוחמים, כאילו, הם היו זורקים את האבנים. ועשיתי כתבה שניגשתי פעם ראשונה, ואני זוכר שאפילו קיבלתי סיוע מדובר צהל, שליוו אותי לתוך בית החולים שיפה. זה לא יומן, אני חושב על זה היום, זה בלתי נתפס, כי היה שרון גרינקר, הוא היה דובר צהל, פיקוד דרום, אלן שרון, אני זוכר אותך, אתה רואה? והוא אמר לי, אני לא נותן לך ללכת לשיפה לבד, ואשכרה ליוו אותי חיילים לבית החולים שיפה, כדי לראות פצועים פלסטינים מירי של צהל. זה בלתי נתפס. והיה ילד אחד בכתבה, שריינתי אותו על יד מחסום ארז, והוא אמר, מוטה, מוטה, היי, היי, חייתנה, מוות, מוות, אלה החיים שלנו. יני הק, מי הק, נחנה כולנה מיתים. ילד בן 8, מדבר כמו אישה זקנה. 4 שנים אחר כך, החלטתי לחפש את אותם הילדים. מצאתי את רובם. את הילד הזה לא מצאתי. אז אני לא יודע, מת, לא מת, או סתם פשוט לא מצאתי, אבל אני זוכר שהסתובבתי עם מכשיר וידאו ביד, עוד לא היו הטלפונים המשוכללים האלה, והראיתי לאנשים את התמונות של הילד, איפה זה ואיפה זה, אותו לא מצאתי.
כן, אתה רוצה לפעמים לסגור מעגל. אתה רוצה, אתה מחפש תשובות. במיוחד שאתה גדל בצורה מסוימת, ובשכונה מסוימת. אתה מחפש להבין בעיקר. אני חושבת שזה גם מה שאנחנו מחפשים בימים האלה, להבין.
כן. אני קראתי עלייך רעיון ככה. לוסי אריש, התלמידה הערבייה היחידה בבית הספר עמי אסף בדימונה, שהתחפשה באופן קבוע בפורים לאסתר המלכה, הפכה עם הזמן לנסיכת תקשורת. העובדה שהייתי ערבייה שיחקה לטובתי, אמרת. זה סקסי וזה בסדר. יום אחרי שהתקבלתי לערוץ 10, הייתה בעיתון ידיעה, ערוץ 10 מציג, מגישת החדשות הערבייה הראשונה בישראל. רציתי לשאול אותך, מתי זה הפסיק להיות סקסי והפך להיות נטל?
וואו. מתברר שאתה אף פעם לא יכול להפסיק להוכיח. כאילו יש איזשהו רגע שאתה אומר, די, אני כבר 15 שנה בתקשורת. כאילו, עשיתי מלא דברים. לא היה משהו שלא עשיתי. אבל כנראה שאתה תמיד יצטרך להוכיח. אני תמיד יצטרך להוכיח שאני עיתונאית מספיק טובה. אני תמיד יצטרך להוכיח לאנשים שאני יודעת לנהל אולפן, שאני יודעת להיות מאוזנת, שאני יודעת רגע להציף את עצמי בנעליו של האחר. כן, יש לי דעות שהן מאוד מוצקות ומאוד מאוד ברורות. אי אפשר להתבלבל. אתה יודע, אני חושבת שאחת המחמאות הכי גדולות שאני מקבלת זה כשאנשי ימין עוצרים אותי ואומרים לי, תקשיבי, אני ימין, אבל ימין ימין. אבל מעריך אותך. את יודעת למה? כי את ככה. כי את דוגרית. כי את לא רואה בעיניים. וכן, אז הדעות שלי מאוד ברורות, והמקום שלי הוא מאוד מאוד ברור. אתה יודע, אנחנו היום, אם פעם עיתונאים היו מנסים להסתיר את דעותיהם.
נכון,
אנחנו לא במקום הזה. אני גם חושבת שאתה יודע, אני חושבת שיש לנו חברה משותפת שאמרה לי פעם, ולימדה אותי משפט מאוד חשוב, גל גבאי.
כן.
אמרה לי, לוסי, אין דבר כזה אובייקטיביות עיתונאית. אין דבר כזה. יש פריות. ועל זה את צריכה לשמור. וזה מה שאני מנסה לעשות. כי אין באמת, אנחנו לא באמת יכולים להיות אובייקטיביים. אנחנו באים עם מטען, אנחנו באים עם הסיפור שלנו, עם הבעיות שלנו, עם הנטל ההיסטורי, התרבותי שאנחנו נושאים עלינו, ועם זה, זה המטען שאנחנו מגיעים איתו, כן. ויושבים בו באולפן, או משדרים איתו. אבל אז נכנס הסיפור הפרי. האם כולנו פרים? לא.
לא. אבל חטפת גם גידופים, למשל בצוק איתן?
אוהו. בכל מקום, גם עכשיו, אני פשוט מתעלמת.
כן.
אני חושבת שאמרת משהו מאוד נכון. באתי לסיבוב הזה אחרי 4 שנים, באתי הרבה יותר, אני נושמת יותר. אני עדיין, כאילו אפשר להדליק לי את הפיוז, אתמול הדליקו לי את הפיוז בשנייה וחצי. עורכת הדין ניצנה לייטנר הייתה אצלנו באולפן, והיא אמרה, אין מה לעשות, במלחמה אנחנו סומכים על גברים, את רואה גברים ואת סומכת עליהם. ואני באמת, כאילו, מ-0 ל-100, זה לקח כן. לי בול בפחות משנייה, והרגשתי איך הדם במוח שלי רותח. רותח! כי אני לא יכולה לשמוע, אי אפשר אחרי 7 באוקטובר לשמוע את הדבר הזה.
נכון.
אי אפשר גם לקבל את זה. אי אפשר גם לסתום ולשבת בצד ולהגיד, זה בסדר, נו, אלה חושבים ככה. לא. אם יש משהו שאני באתי איתו הפעם, זה שאני לא חוששת להגיד את דעותיי. אבל אני יודעת איך להגיד אותם, ואני יודעת איך להעביר אותם. וכן, באתי לסיבוב הזה הרבה יותר, אני נושמת יותר. אני שילמתי מחירים, ואני חושבת שאני גם ממשיך לשלם מחירים. אני שילמתי מחירים על האמת שלי. על זה שהחלטתי ללכת ולהנחות הפגנה בזמן הקורונה, שומרים על הבית, שומרים על הדמוקרטיה של ארגון דרכנו. ושילמתי על זה מחיר. ומצאתי את עצמי יום למחרת, לא מוזמנת לתוכנית. שאגב, לא הייתי קבועה בתאגיד, כן? הייתי כן. פרילנסרית. אבל יום למחרת, הוחלט לא להזמין אותי, בטענה שבכלל חשבו לא להזמין אותי עוד שבוע לפני כן, אבל נזכרו להגיד לי רק ביום ראשון, אחרי שהנחיתי את ההפגנה. אבל שילמתי מחירים על הפה שלי.
כללות, אבל כלבה ערבייה,
כן.
שיעשו לך ככה וככה.
כן, כן, כן.
חופשי, גם איחולי, אני מקבל כן. כאלה.
איחולי אונס, איחולי מוות, איחולי מחלות, איחולי מה שאתה רוצה. גם אגב, דרך אגב, גם עכשיו, אתה יודע, גם מיהודים. אני מקבלת, אי אפשר לסמוך עליכם, אתם גייס 5, אין אמונה בערבים. לא משנה מה אתה, קודם כל גם הדבר הזה, שלומי, שאתה צריך לקום בבוקר ולגנות.
כן. בתור ערבי. נכון, כן, למה אתה לא מגנה?
למה אתה לא מגנה?
כאילו קרה איזה רצח, היה איזה רצח, גם אליי. למה, מה, אני ראש הממשלה, אני אמור לגנות, אבל גם אני, את יודעת, כמו שאומר, אני עובר את הסיטואציה. לי היה משהו באמת מדהים בשבוע שעבר. באתי להצטלם כאן אצל יחיאל ינאי לענייני עיניים שעושים בארץ, וחכניתי את האוטו, ואני עובר את הכביש, אני חוצה את הכביש, היה אדום, התחלף לי ירוק, איך שהתחלף לי ירוק, עוצר אחד עם אוטו, שלומי, כפה עליך, כמה אני אוהב לשמוע אותך, וזה, אתה ככה וככה, אתה הכי ישר, וזה וזה, ואני, תודה רבה, את יודעת, אני כזה, כן. תודה רבה, וזה נחמד. ממשיך לנתיב השני, אחד עוצר את האוטו, יא בן זונה, לך יא חמאסניק, ואני אומר לך, בנתיב אחד.
כן, 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 כן. אתה יודע, הקטע זה ש, קודם כל זה, אתה מבין ומפנים עם הזמן שזה תמיד, תמיד יהיה. זה חלק מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אבל כן, הקטע הזה של הגינויים האלה, למה אתה לא מגנה, למה את לא מגנה? אתה יודע, אני מצטטת את נפתלי בנט, שהיו אומרים לו, למה אתה לא מגנה את האלימות של המתנחלים, ולמה אתה לא מגנה את זה, ולמה אתה... ביום אחד נפתלי בנט קם ואמר, אני לא מכונת גינויים של אף אחד.
נכון.
ואם נפתלי בנט יכול להגיד שהוא לא מכונת גינויים של אף אחד, גם אני יכולה להגיד שאני לא מכונת גינויים של אף אחד. אני לא מכונת גינויים מסיבה אחת פשוטה. שלבוא ולהגיד לי, זה העם שלך, זה כאילו הדבר הכי מטומטם שיכול לצאת לבן אדם מהפה. כי זה לא העם שלי. הדבר המשותף היחיד שיש לי עם האנשים האלה זה שפה. זהו. שום דבר לא קושר אותי לאנשים האלה חוץ מזה שהם יודעים את השפה.
תגידי, יש מצב שפעם תגישי את המהדורה המרכזית?
לא.
למה? אני ראיתי אותך, כמו שאמרתי, בשבת, פתאום הייתה לי איזה פרספקטיבה, ואמרתי, וואו, כמו שאמרתי לך, ואני מחמיא לך, כי אני באמת חושב ככה, איזו נוכחות, זה לא שאני אומר לך עכשיו, להחליף חברות שלנו, חברים או חברות שלנו, ממש לא. אבל יש סיכוי, יום אחד שיתנו לך לשבת על כיסא המגישה?
לא. לא. כי לעשות צעד כזה, אתה צריך להיות מאוד אמיץ. להחליט שאתה שם, וכן, אני אשים את זה על השולחן, בחורה ערבייה מוסלמית, שתגיש את המהדורה המרכזית באחד מערוצי הברודקאסט של ישראל, אתה צריך, זה אומץ. זה אומץ כן. שאתה בתור מנהל של, אתה יודע, של כל גוף, אתה צריך שיהיה לך במיוחד גוף טלוויזיוני. ואתה יודע, זה לא שזאת הייתה מסעת, זה מסעת נפשי, אני חייבת להגיד לך, אני יותר אוהבת את זה, את הז'אנר הזה.
נכון.
אני יותר אוהבת את הז'אנר של האישי שבו אפשר, ואני גם, מה אני אגיד לך, שלומי, אני לא יכולה להיות חנותה בחליפה כל יום עם דיבור נורא עמוק ולהגיד, אנחנו חוזרים עוד שנייה אחרי הפרסומות. אני לא יודע, אני לא שמה. אני עוברת לפרסומות, אני אומרת לצופים שלי, דיר בלק, תעברו לערוצים מתחרים, אני מחכה לכם פה מעבר לפינה. כי ככה אני מעבירה לפרסומות. אתה לא יכול לעשות את זה במהדורה מרכזית.
ממש לא. אז אם מדברים על אומץ, אולי זה בעצם לא עניינו, חששות. הניסויים שלך לצחי. ואני, את יודעת, דפדפתי, לא הייתי פה הרבה שנים, כמו שאת יודעת, אבל עשיתי קצת תחקיר אתמול בלילה, בשלוש לפנות בוקר, וקראתי רעיון שהיית, בעצם לא רעיון, זה ציטוט ממשהו שהיה בערוץ 12, פגישה.
כן.
ומאיה לוי, אחותו של צחי, סיפרה מה שהכי אולי הדיג את צחי, זה פחות הסביבה, כי צחי לא מתעסק בסביבה. זה יותר הבן שלו והקבלה של זה, וזה אבא, כלומר האבא. כן. בגלל האבא שלא יקבל את לוסי בתור לוסי. כמו שהספקת להבין, הוא אבא שרואה 20 צעדים קדימה. והיא אמרה עוד, אני לא אשכח, כשהיא לוסי אמרה לאמנון, לאבא של צחי, אני אוהבת כל חלק בגופו של צחי. אני בכיתי. גם אביו של השחקן אמנון, שהתראיין כנראה, סיפר, פה בקטע הזה אני נכנעתי. האבא אף גילה כי אם בנו לא ינסה ללוסי, מבחינתו לא ינסה כלל, וזה היה האולטימטום שהציב וגרם להוריו לקבל זאת. וזה היה להם קשה.
היה לא פשוט. זה היה לא פשוט. תקשיב, אני אוהבת את זה שכשאני מספר את סיפור, אומרים לי, באים אנשים ואומרים לי מהצד, מה, אגזם, מה, קלה כמוך? עכשיו אני מקבלת, מה זאת אומרת? מה אתה, מי חושב על זה בכלל? זה לא נכון. ואז אני אומרת, רגע שנייה. הבת שלך באה יום אחד ואומרת לך, אמא, תקשיבי, אני מאוהבת בבחור שהוא מקסים והוא מדהים, והוא מלומד ויש לו תואר שני, שלישי, whatever, או שהוא שחקן, או שהוא לא יודעת מה, אבל הוא בן אדם טוב. וקוראים לו מוחמד, והוא מכפר קאסם. עכשיו, אתה ישר באופן אוטומטי, אתה קורא את הבן אדם שמולך,
כן.
בולע את הרוק. עכשיו, הוא יכול, והוא נראה טוב, והוא כאילו מדבר עברית צחה, אבל קוראים לו מוחמד, והוא מכפר קאסם. זה יעבור ככה? כאילו, לא תעצרי ותגידי, וואו, 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 וואו. גם אם אתה בן אדם הכי ליברלי, הכי פתוח, הכי זה, כי אנחנו לא גרים בשוודיה, ואנחנו לא גרים בשוויץ, אנחנו לא גרים בארצות הברית, אנחנו גרים פה, במזרח התיכון.
כן.
ותראה, אני, התגובה של אבא שלי נורא הפליאה אותי. מאוד. זאת, אני הייתי בטוחה שאבא שלי, יהיה לו בעיה מאוד מאוד קשה. ואבא שלי מאוד הפתיע אותי. אבא שלי כפרה עליו. הם הכירו את צחי, כי הם ראו אותו לפני כן. אנחנו, אני וצחי, כאילו, המערכת יחסים שלנו נבנתה. והם הכירו את צחי בתור חבר מאוד טוב שלי. וכשאני באתי ודיברתי עם ההורים שלי, אמרתי לאבא שלי, זוכרת שלקח לי 6 שעות לפתוח איתו, 6 שעות, שלומי, 6 שעות, לפתוח איתו את השיחה הזאת. הבאתי את החיות שלי, אמרתי, אני צריכה, אני הולכת להגיד את זה לאמא ואבא, ואני צריכה שתהיו איתי 6 שעות, הבנות יושבות, החיות שלי יושבות בסלון, חושבת שאף פעם לא סיפרתי את זה ככה, יושבות בסלון ומחכות שאני אדבר. ואני מעשנת, ואבא שלי מעשן, ואני מעשנת סיגריה ועוד סיגריה, ועוד 6 שעות. ב-12:30 בלילה, האחיות שלי כבר מעולפות על הספה, רדומות. ואז אני מסתכלת לאבא שלי עם העיניים הירוקות כחולות שלו, ואני אומרת לאבא שלי, אבא, יש לי שאלה. אם אני אביא חתן יהודי הביתה, מה תהיה התגובה שלך? ואבא שלי לוקח שחטה מהסיגריה, של המלבורו אדום, בקופסה של סופט, ו... לא יוצא עשן. פשוט לקחת השחטה ונשארה בפנים. אני רואה את אמא שלי מהצד כזה, מסתכלת כזה. מה הולך לעוף עכשיו? ואז אבא שלי אומר לי, אני ידעתי שמבין כל האחיות שלך, כי אנחנו 3, את זו שתעמיד אותי בפני הדילמה הזאת. אמר לי, מה את רוצה להגיד לי, לוסי? ואז אמרתי לו, אבא, תקשיב, אתה מכיר את צחי. אני וצחי מאוהבים, ואנחנו רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה, ואנחנו רוצים להתחתן. ואני רוצה את הברכה שלך, וחשוב לי לדעת מה אתה חושב. ואז אבא שלי אמר לי, תקשיבי, לוסי, אני הכרתי את צחי, ואני יודע שאת לא היית עושה, ואומרת ופותחת את הנושא הזה בבית, אם לא היית יודעת שזה הבן אדם. זה לא הולך להיות פשוט. ואני אגיד לך יותר מזה. בגלל שאני מכיר את הבחור, אני יודע שגם אם הייתי מחפש עכשיו בכל החברה הערבית, לא הייתי מוצא בחור טוב בשבילך כמו צחי. ואז הוא אמר לי, ואז היא מסתכלת על אמא שלי, ואני אומרת לאמא שלי, אמא, מה את אומרת? הוא אומר לי, היא אומרת את מה שאני אומר. אמרתי, לא, אני רוצה לדעת מה היא חושבת. אני כאילו... ואז אמא שלי, כמו אמא שלי, אמרת לי, מה את חושבת שאני לא ידעתי? אני ידעתי. פתאום היית אומרת לי, הוא היה בא לאכול אצלך דגים. מעניין למה הוא היה בא לאכול אצלך דגים? כאילו עשית דגים והוא בא לאכול? מה, את חושבת שאימא שלך מפגרת לא מבינה? ואז אבא שלי אמר לי, תקשיבי, לוסי, הולך להיות לי לא פשוט. זה לא יהיה לי קל, כי את יודעת שאני הולך לחטוף. אבל אני מכבד, הוא אומר לי, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה. ואז אמרתי, על מה אבא? אומר לי, על זה שהסתכלת לי בעיניים ולא עשית שום דבר מאחורי הגב שלי. וכיבדת אותי בתור אבא שלך. ועל זה אני יכול לפחות להגיד שחינכתי נכון. וחינכתי טוב. ושתיים, אני הולך לצאת ערבי רק בדבר אחד. אמרתי, או מה? אמר לי, תראי, צחי ייכנס אליי הביתה, הוא יהיה הבן הרביעי שלי. וככה אני אקבל אותו. אבל אני רוצה לדעת שכשאת נכנסת להורים שלו הביתה, את כמו הבת שלהם, כי אני נותנת היקר לי מכל. ואני רוצה לדעת שמתייחסים אלייך לא כערביה, אלא כלוסי. ואני רוצה את אבא שלו שיבוא אליי לשיחה. קודם כל, אתה יודע, אני אמרתי לאבא שלי, fair enough. לקח שנה. לקח שנה. כי אני מבינה גם את, אתה יודע, את אבא של צחי. זה לא פשוט. בוא נגיד שאני הכנתי את ההורים שלי, איך אבא שלי אמר? ידעתי שאת מתישהו תציבי אותי בפני הדילמה הזאת. זה לא משהו שנפל עליי כרעם ביום בהיר. אבל אני חושבת שאבא של צחי, שהוא פנסיונר של המוסד, שהבן שלו הוא יוצא יחידת שמשון ודובדבן, בן למשפחת הלוי, לא חשב שהדילמה הזאת תבוא עם לוסי אריש, ערבייה מוסלמית. הוא חשב אולי ג'סיקה, לא יודעת מה,
בראון
מארצות הברית, ואת זה אפשר להחליק איכשהו. והיה לו קשה, ואני מבינה את הקושי שהיה לו, אבל הקושי שהיה לאבא של צחי עבר ביום של החתונה מתחת לחופה. הוא הכין לנו מכתב שהוא ביקש לפני שנכנסנו לחופה לקרוא אותו בבית. וכשסיימנו את החופה ועמדנו לסגור את החופה, וכבר כאילו, אתה יודע, נכנסה מוזיקה, הוא ביקש לעצור ואמר לי, תביא לי את המכתב. והוא הקריא את המכתב שהוא כתב לנו. שבמכתב הזה הוא אומר, הרבה ג'וקים יהיה להם מה להגיד. אבל תדעו שאנחנו אוהבים אתכם ואנחנו מאחוריכם לא משנה מה. אנחנו זכינו בילדים מדהימים ואנחנו נהיה שם בשביל הכל. ואני חושבת שזה נחת לו בחופה, ובגלל זה היה לו חשוב שרגע לפני שאנחנו כאילו יוצאים לחיים, שאנחנו לא נחזור הביתה ורגע נדע את זה בדיעבד, אלא שנדע את זה עוד מתחת לחופה. אז אתה יודע, היום אמנון זה אבא שלי, ואני הבת שלו, וקנה לו אותו דבר. אמא שלי מדברת על צחי, ואבא שלי מדבר על צחי, בעיניים נוצצות. הוא גורם להם להתרגש, הוא באמת מרגש אותם, צחי, כשאימא שלי מחבקת אותו עם דמעות בעיניים, כי הוא גם יודע לכבד. כשאח של אבא שלי, התאום, נפטר לפני שנה בערך, צחי עלה למסע הלוויה עם אבא שלי, וקרא את אל-פתיחה על דוד שלי, על הקבר של דוד שלי, ובסוכת האבלים, אבא שלי ישב שם, יחד עם החתן הערבי שלו והחתן היהודי שלו. ואני חושבת שאת זה, למשל, אבא שלי בחיים לא ישכח לצחי. הכבוד הזה, הראייה הזאת של בן אדם כבן אדם. אמא שלי מתה מדאגה. היא כאילו, אתה יודע, כל יום, איפה צחי? חזר, הוא חזר. הוא בסדר, אלוהים ישמור אותו, הכל בסדר. הוא בן אדם טוב, אלוהים שומר. כן.
בנימה זאת,
mm-hmm.
אנחנו נסיים.
שלומי, איזה כיף איתך.
היה ממש כיף.
גם לי. כבוד גדול גם. אני חושבת שחיכיתי לזה הרבה זמן.
טוב. תודה רבה, לוסי.
תודה רבה, שלום.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's AURA.com/safety.